פלל אבינו שבשמיים, שזכה אותנו ואת כל אחד ואחד מאחינו בית ישראל, שבוע טוב ומבורך, חיים טובים ומאושרים, ניסים ונפלאות ורפואות וישועות בזכות עבדיו הצדיקים הקדושים שעשו לפניו נחת רוח, אמן כן יהי רצון. מסופר על רבנו ישראל בעל שם טוב, בן רבי שרה ורבי אליעזר, זכותו יגן עלינו, הפטירה שלו הייתה ביום חג השבועות. יש מחלוקת אם ביום ראשון של חג השבועות או ביום שני, ביום טוב שני, לחוץ לארץ. יש סיפור שלפני שהוא נפטר, נכנס אליו אחד מגדולי תלמידיו, הצדיק רבי דוד אוסטרר. שאל אותו רבנו, מה יהיה איתנו? ככה עוזבים אותנו. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, השארתי לכם דוב ביער וחכם פנחס. הבין רבי דוד שהכוונה שהוא השאיר שתי תלמידים. אחד, המגיד הגדול, רבי דוב בר ממזריץ', והשני זה הגאון רבי פנחס מקוריץ. ידוע שהגאון רבי פנחס מקוריץ שימש תקופה מסוימת בתפקיד של צדיק יסוד עולם. יש שרשרת של צדיקי שדה עולם דור אחרי דור, שהם מרכבה לשכינה, ממשיכים את הקיום לכל העולמות כולם. היה תקופה שהוא היה, זה היה התפקיד שלו. אחרי פטירת הבעל שם טוב הקדוש, בהתחלה היו אצל הבן שלו, אחר כך הבן שלו העביר את הכל למגיד, המגיד עם עזריץ', והוא נהג נשיאותו ברמה, אפילו שהוא היה אצל הבעל שם טוב הקדוש רק זמן מועט מאוד כמה חודשים, הוא הספיק בחודשיים האלה לקנות חוכמה, בינה ודעת מעל כולם, מרוב היראה נוראה ועצומה מאוד מאוד שהיה לו מפני רבו הבעל שם טוב הקדוש. היה לו כזה ביטול עצום עצום שמזה הוא זכה. אבל הגאון הקדוש רבי פנחס מקוריץ עדיין היה נסתר מאוד. הוא היה נחבא אל הכלים. היה מתפלל לבית המדרש מאחרי התנור. אבל רבי דוד אוסטרר זכר שהבעל שם טוב הקדוש אמר לו שיש לו שתי תלמידים. כולם עכשיו מכירים רק אחד. התלמיד השני נחבא אל הכלים. אז הוא ראה את זה בתור צוואה שמוטל עליו יום אחד. הוא צריך לזכור את זה. יבוא יום שהוא יצטרך להודיע לעולם שיש לו לבעל שם טוב הקדוש עוד תלמיד. טוב, רבי דוד אוסטרר היה אדם עמיד בממון, השם ברך אותו. הוא היה נוהג בכל שנה ושנה לקנות שתי אתרוגים. את האתרוג המהודר ביותר לבעל שם טוב הקדוש, ואת האתרוג השני לעצמו. אחרי פטירת הבעל שם טוב הקדוש, היה נוהג לקנות שלושה אתרוגים. אתרוג אחד למגיד הגדול ממזריץ', אתרוג שני לרבי פנחס מקוריץ', שעדיין היה צדיק נסתר, ואתרוג שלישי לעצמו. אדם צריך לזכור טוב שיש כיבוד הורים גם כן. אדם שקונה, הרב בן ציון אבא שאול היה אומר, אדם שקונה אתרוג, שיקנה לאבא שלו אתרוג יותר מהודר. ההידור מצווה שהוא מכבד את אביו, המצווה שהוא נותן את ההידור לאביו, זה מצוות עשה מהתורה, מאשר שיקח לעצמו יותר מהודר. באמת זה לא הכרח לעשות את זה. זה תלוי לפי המצב. אחד שמרגיש שזה כל השמחת חג שלו, האתרוג, תלוי. אבל אם זה לא כזה חשוב לו, למה שכן נמצא עשה דורייתא? חכם מציון עליו השלום בעצמו היה נוהג כך, הוא היה קונה כל שנה שתי אתרוגים מהודרים, את הכי מהודר היה נותן לחמיו, כי אדם חייב גם כמקמות חמיו. אז רבי דוד אוסטרר ככה היה מקפיד בכל שנה לקנות שלושה אתרוגים. פעם אחת בכל העיר קוריץ, כל העיירה, כל המחוזות שם היה חסר אתרוגים. חיפשו ולא מצאו כלום. אנשי העיר שלחו שליחים לכל העיירות הסמוכות, וגם שם לא היה אתרוגים. עד שאנשי קוריץ ביקשו מאנשי העיירות הסמוכות, שאם במקרה, אם יצליחו למצוא אתרוג, שישלחו אותם ביום טוב על ידי גוי, והם אחר כך שלמו להם ממוצע יום טוב. הגיע יום טוב של חג הסוכות, קידשו, פעלו בבית הכנסת, קידשו, היו בסוכה, הלכו לישון בלילה, קמו בבוקר, באו לבית כנסת, אין שום אתרוג, לא הגיע שום חדשות לעיר. התפללו תפילת שחרית ובאו להתפלל. עכשיו הלל, היה להם חזן שקראו לו רבי בנימין. אמרו לו רבי בנימין, בכבוד, תקרא לנו את ההלל, אין מה לעשות, אין את תקרא הלל בלי אתרוג. אמר להם, אני לא יכול, אני לא מסוגל, בוא נחכה עוד קצת. איך אפשר לקרוא הלל ביום טוב של סוכות בלי אתרוג? יש לנו שלושה מינים, לולב יש לנו, הדס יש לנו, ערבה יש לנו, אבל בלי אתרוג זה לא שווה. ארבעת המינים זה מצווה אחת, מעכבים זה את זה, אם אין ארבעה אין כלום, אין לנו אתרוג, מה נעשה, נחכה עוד קצת. אבל הקהל היה בלחץ, אמרו לו רבי בנימין החזן, קום תתחיל לקרוא הלל מאוחר. טוב, אבל הוא התעכב. אחרי שעה שהמתינו, פתאום הגיע גוי אחד רכוב על סוס ובידו אתרוג. אתרוג עם מכתב. מה ראו שמה? ראו שהמכתב הגיע מהרבי דוד אוסטרר, אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, שהוא היה איש עמיד, שהיה לו כסף. הוא היה בעיירה אחרת, אבל הוא שלח אתרוג. הוא כתב ככה: האתרוג הזה מתנה לגאון הקדוש, ראש כל בני הגולה, רבנו פנחס מקורץ. והוא היה יושב שם בבית המדרש מאחרי התנור ומתפלל. כולם הכירו את הגאון רבי דוד אוסטרר, גדולי תלמידי הבעל שם טוב. הנה הוא נותן אתרוג, והוא אומר, זה לא לכולם, זה אתרוג רק לרבי פנחס. רבי פנחס הבין שמשמיים כבר הגיע הזמן שלו להתפרסם. אם ככה השם רוצה, הוא לא רצה, אבל אם השם רוצה, אז הוא צריך לעשות את רצון השם. וכיבדו אותו שהוא יגיד את העלה לפני התיבה עם האתרוג המיוחד, ואחר כך הוא נתן אותו לכולם וברך כמובן למתנה מעט להחזיר שיצאו ידי חובה. אחרי התפילה הגיעו כל הקהל לשולחן הקדוש של רבי פנחס, ואז הוא סיפר להם סיפור שבזמן שהבעל שם טוב הקדוש הבין שמשמיים גזרו עליו להתפרסם, ניגש לזוגתה ואמר לה: אשתי היקרה, תדעי לך שמשמיים גזרו עליי שאני חייב לקחת הנהגה. אמרה לו הרבנית: מה תעשה? נו, מה אתה רוצה לעשות? אמר לה: אני צריך להתענות, להפציר בתפילה. אמרה לו: מה שאתה עושה אני איתך. שלושה ימים ושלושה לילות הם ערכו צום, לא אכלו ולא שתו, והתפעלו להשם יתברך שהבעל שם טוב הקדוש יוכל למלא את התפקיד בשלמות מבלי שום תקלה ומכשול. וככה היה. אחרי שלושה ימים ושלושה לילות שמע הבעל שם טוב הקדוש כמו בת קול מהשמיים שמכריזת ואומרת: בני, לך נכה את העם. וקם הבעל שם טוב הקדוש על רגליו ואמר: עם רצון השם יתברך שיהיה מנהיג, מוכרח אני לקבל עליי. עד כאן הסיפור. יש לגאון הקדוש רבי פנחס מקורץ, היום זה כבר ארבעה כרכים של דברים עצומים ועמוקים ונפלאים מאוד בדרכי התורה הקדושה. דיברנו השבוע על הרמח"ל, שהקראנו מכתב, איגרת של איך שכתבו לשונות קשים ומרים ביותר על הרמח"ל הקדוש, שהיה צדיק יסוד העולם בדורו, שדברים נוראים וחרם ונידוי ושמטה עולמית בלי שום מטרה על מי שיעיז להחזיק איזה ספר או דף שלו, שכתבו לשונות גנאי נוראים ומלחמת חורמה. זה יכול שנסתרות דרכי השגחה, אנחנו לא יודעים, אבל מה עם הלב? איפה הלב הטהור? בוודאי, מה שגדולי ישראל עשו, הרמח"ל היה יותר גדול מהם, זה ודאי, משמיים לפעמים נותנים שיהיה משהו מגדולי ישראל, שיהיה לימוד זכות על כל האנשים הפשוטים, אפילו שאולי רשעים, השם רוצה שיהיה להם זכות בבית דין של מעלה. ככה השם עושה, הנה, גם גדולים אמרו, ככה אפשר לראות את השגחת השם יתברך בכל הדורות, אבל השם יתברך מראה מה יש בחוץ, תראו איפה הלב, איפה הלב, איפה הלב. הלב נקי, הלב טהור. האם בלב אין קנאה ושנאה? אין. מה אני מבקש מכם? את הלב הטהור. אתם רוצים אותי? יש, אני נותן לכם צדיקים שהגיעו עד אליי כביכול, זה דרגות, אבל שהם כן קרובים אליי, הם יכולים לקחת אתכם ולהביא אתכם מיד, בקלות, בקלות. לא. הרמח"ל סבל כל כך הרבה רדיפות, עשו עליו חרמות שלא ייחד ייחודים, עשו עליו חרמות שיקבור את הספרים שלו, שישרוף אותם. רוב הספרים נשרפו והשאר נקברו, עד היום הזה נעלמו. זה בוודאי שזו מלחמה של הסיטרא אחרא, שהבינה שפה תלוי הישועה של עם ישראל, והיא השקיעה את כל הכוחות שלה בזה, אבל יש בחירה. וכמה שעושים תיקון חצור, מתפעלים, לא יודעים שבדברים האלה תלוי הכל הכל הכל. פה זה המבחן. השם יתברך, לפעמים נותן לדברים לצאת החוצה, שנראה איפה באמת הלב, שאדם לא יחשוב ש... תודה. באמת יש בדברים האלה עומק גדול. היה צדיקים שסבלו רדיפות קשות ונוראיות מאוד, שאפילו רצו להרוג אותם. אפילו העצם של הקנאה והשנאה הזאת שהם מעדיפים, הצדיק הזה מפריע לנו, חבל שהוא קיים בעולם. כל שכן אם בפועל רדפו אחריהם בכל מיני אפילו שיטות, אפילו שפיכו דמים. ואף על פי כן, מה הצדיק אומר עליהם? הוא מקלל אותם, שהשם ישיב להם גמולם בראשם, או שהוא אומר, ריבונו של עולם, אלה בניך סוף סוף, אני מקבל באהבה. הוא כן אומר כך. זה מה שהוא אומר באמת, ריבונו של עולם, אלה בניך יקיריך, אני מקבל באהבה, לא נורא, זה סודות של רצונך שאנחנו לא יודעים. זה מבחינה שנקרא דיו לעבד להיות כרבו. ודווקא בגלל זה הוא יכול להמשיך קיום לעולם ולקיים את אותם רשעים שגם מהם בסוף יצא משהו טוב. יש את העמלק, יש גם בחינה של כוח עמלק, שזה באמת תכלית שנאה סניתים, בר מינן, אבל לא מדובר על כזה דבר. והם יכלו בזכות זה ככה להמשיך קיום לעולם, ידבק עמוק עמוק מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שמטריסים כנגדו ומטריסים כנגד השם בכזו כפיות טובה שהשם ברא אותם יש מאין. ואיך? הרי יש בחירה. איך אפשר להמשיך להם, איך מידת הרחמים יכולה להמשיך להם קיום לכאלה רשעים שמחרפים ומגדפים? אם זה רק גמור זה עמלק, אז זה כוח שבאמת צריך לחלוט אותו בלי שום רחמים, תכלית האכזריות ותכלית השנאה, אבל זה לא. אז, אבל אפילו איך אפשר למצוא רחמים שנמשיך להם קיום מהשם יתברך? זה רק בזכות העלבון שאותם צדיקים בכל דור אחרי דור לקחו על עצמם. הרי צדיק יסוד עולם הוא גם כן ממשיך קיום, בלי הוא לא יהיה עולם, בלי שיש ומיד אחד אחריו כל הזמן, לא יהיה שום דבר, כלום. הוא מקבל על עצמו את כל הצער הזה ואת כל החושך הזה, והוא רואה אותם בעין טובה, אז הוא, ואין חמלתו, ממשיך עליהם רחמים. זה הפירוש כפשוטו, צדיק יסוד עולם. יש ערך מיוחד ללימוד בספרים של אותם צדיקים, כמו הנועם אלימלך, כמו הגאון מווילנה, כמו... אם היה לנו ספרים, יש צדיקים שלא ישאירו לנו ספרים. רבי שלום שבזי, כל דור ודור, הרשש הקדוש. השם יתברך הרי רצה שהצדיקים ייתנו לנו, יתקרבו להשם ויביאו את כולם. ואם זכינו שהם יתחברו ספר, אז הם נתנו לנו כלים לדעת מה באמת הדרך. אז יש צדיקים שלא זכו לחבר ספרים, צדיקים שכן זכו לחבר ספרים, יש חשיבות עליונה מאוד מאוד דווקא לספרים שלהם. כי שמה יש דרך השם מיוחדת, אסור, לא יכולים להשוות דברים אחרים. אנחנו לא יכולים להשוות, הכל טוב, כל הספרים קודש, אבל הספרים שהתחברו על ידי צדיקי יסודי עולם, זה דרגה הרבה יותר מיוחדת. יש סיפור על הגאון רבי מאיר אביחצירא, רבי מאיר עליו השלום, שפעם הגיעו אליו שתי אברכים, ראו אותו עם הספר הקדוש נועם אלימלך. הוא היה בהתלהבות וקדושה, ואמר להם, צריכים לדעת שהנועם אלימלך היה צדיק הדור. צריכים לדעת שהנועם אלימלך היה צדיק הדור. נו, מה זה יעזור לנו? כבר עברו כבר 200 שנה. מה זה משנה שהיה צדיק הדור, צדיק יסוד עולם? למה צריכים לדעת את זה? צריכים לדעת את זה, לדעת מה הערך של הדברים שלו, שזה דברים ברמה אחרת, דברים אחד שהגיע כל כך קרוב להשם יתברך, הוא נותן לנו דרך איך להתקרב להשם יתברך. לכן אנחנו צריכים להתחזק בנושא של האמונת חכמים, להבין שהשם יתברך אוהב אותנו, שאנחנו קונים את, 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 את הספרי צדיקים, קונים את הסיפורים, את הספרים שלהם, את הסיפורים שלהם. אנחנו יודעים מה שהשם טוב הקדוש אמר, שלעסוק בסיפורי צדיקים זה כמו לעסוק במעשה מרכבה. ככה מובן גם בשם עוד הרבה גדולים וקדושים, החתם סופר ועוד. איך ייתכן שאדם קורא סיפורי צדיקים? זה כאילו הוא לומד את סתרי הקבלה. כתוב בספרי קבלה שאדם שלומד שעה אחת קבלה, זה יכול לחשב לו כמו יותר מאלף שעות של לימוד תורה בפשט, אפילו יותר, או אפילו כמו שנה שלמה. אם הוא יודע ללמוד את זה נכון, בהבנה נכונה, ובדרגה הזאת, זה עושה תיקונים בשמיים יותר משנה שלמה שאדם לומד תורה. ופה אומר הבעל שם טוב הקדוש, אתה לומד סיפורי צדיקים, זה כאילו אתה עושה כמעשה מרכבה, בעמקים של תורת הקבלה. אז הביור הוא פשוט. איך אתה תדע להתקרב להשם? על ידי... מה זה תורת הקבלה? מה זה כל התורה כולה? פשט, רמד, רסוד, זה בסך הכל דרכים, זה הדרכים, רק בתורה זה כתוב, אז זה דרכים, זה אלה הדרכים איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, התורה זה הוראה, הוראת דרך, להשם יתברך. כשאנחנו לומדים את המעשים של הצדיקים, אז זה עצמו גופי תורה, זה מה שיצא להם מכל התורה שלהם, ההנהגות שלהם, המידות שלהם, אורחות חייהם. אז אתה עוסק במעשה מרכבה. ושאנחנו רואים בדור הזה את הקשיים שעוברים, את הניסיונות הקשים באמונה, את מה שצער גדול שעובר, אם אנחנו נאמץ לעצמנו בעזרת השם את הנושא של רק סיפורי צדיקים לבד. צריך למצוא דרך בדרכים טובים ונעימים שהילדים יהיה להם חשך לקרוא סיפורי צדיקים. אי אפשר בכוח. ילד כמה שהוא יותר קטן הוא יותר ממושמע. תן לו, תקנה לו ספר, תגיד לו, אם תקרא, כל פעם שתקרא תקבל ממני משהו קטן. תקבל, ככה, תן לו, תרפס דרכים שיהיה להם חשק לקרוא את הספרים. אפשר לספר בשולחן שבת סיפורי צדיקים. בעצם הדבר שאדם קונה כבר ספר של צדיקים, או סיפורי צדיקים מתוך אמונה, זה כבר נותן לו את הברכה ואת הזכות של אותם צדיקים וקדושים. ובזה אנחנו עושים נחת רוח להשם יתברך, שאנחנו מבקשים סליחה מהשם יתברך, שנתן לנו בכל דור ודור כאלה צדיקים שלא ידענו לקבל מהם. אולי נקרא משהו קטן מהספר עובדות של רבי אהרון רטה, ספר עובדה דאהרון, השם יעזור. זה תלמיד של רבי אהרון רטה, הוא כותב, רבנו, מי רבנו? רבנו השומר אמונים, העריך בעניין ביאת הגאולה, ואמר שטרם שתבוא הגאולה, יהיה ההסתר פנים גדול ונורא, והניסיונות יהיו נוראים ועצומים. ולאו דווקא הגאונים הגדולים, ובעלי המקובלים, והמייחדים ייחודים בכל מעשיהם ודיבוריהם יזכו להישאר בחיים ולראות את הגאולה השלמה. אלא השפלי רוח האמיתיים, אשר לבבם היה תמיד נשבר לשברים לפני השם יתברך, אלו יזכו להיות לפלטה. ועל זאת היה מתפלל יעקב אבינו עליו השלום, שהיה משקיע כל כוחו להמתיק את הדינים שלפני ביאת משיח צדקנו. ועל זה אמר, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת ויכהו, כלומר, יעקב אבינו, כך אומר הברון רטה, יעקב אבינו היה מתפלל שאם עשיו הרשע לפני ביאת משיח צדקנו יבוא אל המחנה אחד, דהיינו למחנה בעלי המדרגות, הגאונים הגדולים בתורה, המקובלים הקדושים שמצרפים בכל דבר אל המחנה האחת, שיודעים לצרף את ייחודו של עולם, הייחודים, הוא יכה אותם ואת מוחם חס ושלום, והם לא יצליחו ללמוד תורה כמו שצריך, הם לא יצליחו לעסוק בתורת הקבלה באמת, ליחד ייחודי אמיתיים, לא יצליחו. אבל, והיה המחנה הנשאר לפלטה, מה זה הנשאר? אותם אלה שפלי רוח ולבבות נשברות, שמשיאים עצם כשיריים לכל דבר, אלו יהיו לפלטה בגוף ונפש. וכמו שמצינו שחכמים פרשו נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, למי נושא אבון? למי הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח? למישהו שארית, שארית נחלתו, מי שמשים עצמו כשיריים. אמנם גם בענבה ושפלות רוח צריך סייעתא דשמיא גדולה, שלא לרמות את עצמו, כי הכל צריך להיות במידה ובמשקל לפי מקומו ושעתו. כן. אז ככה היה אומר רבי אהרון רטה, שיכול להיות שלפני שתבוא הגאולה יהיה ניסיונות קשים דווקא לאנשים גדולים בתורה, ודווקא לאנשים אפילו שעוסקים בתורת הסוד, ולא בטוח שהם הצליחו. אבל דבר אחד אומר יעקב אבינו, שלפחות בדבר אחד כן יצליחו כולם, להיות אנשים פשוטים, אנשים שהם בדרגה של שיריים, ואז מובטח להם שהם יישארו לפלטה גם ברוחניות וגם בגשמיות, גם להישאר קדושים ותורים ודבוקים בהשם יתברך, וגם שהם יזכו להיכנס, להיכתב ולחתם בספר החיים של הגאולה השלמה בבית המקדש. כך אומר הברון רטה. זה דברים שצריכים מאוד לשמח אותנו, כי היום יש כל כך הרבה ניסיונות, גם ברוחניות, אנשים שבעלי שאיפות גדולות לא תמיד מצליחים לממש מאומה מהשאיפות הקדושות שלהם, והקדוש ברוך הוא צריכים לזכור שהשם יתברך נותן שכר למחשבה טובה, המחשבה טובה מצטרפת למעשה. עצם הדבר שרצית ורצית, רצון טוב, זה בונה עולמות למעלה גבוהים מאוד ובשמיים, תקבל שכר טוב על זה. כשאדם לא יהיה טועה לראשון חשוב שלא יתחרט, הוא מתחרט על השאיפות שלו אז הוא מפסיד הכל. לא להתחרט. עצם הרצון והשאיפה זה כבר הדבר הגדול, עבודת השם גדולה מאוד. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאין לך רצון טוב אחד בעולם שנאבד, אפילו אדם שהיה רשע כל ימיו, ופעם אחת היה לו איזה הרהור טוב להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא ירד לגיהינום, אבל אותו רצון בסוף ירד עד אליו וירים אותו מגיהינום ויקרב אותו להשם יתברך. רצון קטן, רגע אחד שהיה לו בחיים, אחרי אדם שזוכה לדבר עניינים של תשובה, התעוררות לקרבת השם, גם אם הרשע הגמור שמע את זה, בזכותך יהיה לו תקווה, כי באותו שעה הוא שמע אותך פעם אחת, היה לו הרהור תשובה אמיתי. רגע אחד, רגע אחד, אפילו שכח מזה אחר כך. הרגע הזה זה הציל לו את החיים לנצח נצחים. כל שכן, אדם יש לו הרהורים וכיסופים לקדוש ברוך הוא כל הזמן, הוא לא מצליח לעשות כלום. אבל יש לנו את העצה, לדעת שזה עבודת השם נאצלה, לשים עצמו כשיריים, לקבל את כל מה שהשם עושה, ואח עושה באהבה, להרגיש, אבל השם טוב הקדוש פעם אחת, בא אליו יהודי, אמר לו, רבי, זה הרב סיפר את זה. 7 שנים פרשתי מהבית, הלכתי כל היום לבית מדרש להיות סגור על התורה ועל העבודה, עבודת השם, תפילה, תורה ותפילה כל הזמן. ובסוף 7 שנים לא השגתי כלום, לא הצלחתי, התאמצתי ולא הצלחתי כלום, מה אני עושה? אמר לו הבא שטוב הקדוש, השגת. דבר גדול מאוד, השגת לדעת שאתה כלום, השגת להרגיש את הדרגה של העין, שאדם מבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא כעין, הוא יכול לזה עצמו, עם כמה שהוא יותר חי את זה ומרגיש את זה, זה השגה גבוהה מאוד מאוד מאוד, זה השגה של התכלית, להגיע לעין. יש פעם הרב מסר על זה שיעור עמוק מאוד מאוד, על התכלית להגיע לביטול אמיתי להשם יתברך, אחרי כל מה שאדם זכה ללמוד תורה ולעבוד את השם, זה התחלה, יש דרגות הרבה יותר גבוהות, להגיע למצב שהוא באמת עין, כלום, 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 להתבטל להשם יתברך. אנחנו נתפלל להשם יתברך שישמח את לבבות עמו בית ישראל שעוברים כל כך הרבה צער וייסורים וקשיים. ומה שיש לנו כוח להתחזק זה רק הדיבורים הקדושים של רבותינו הקדושים בכל הדורות, כמו הדיבורים האלה, שתזכור להיות לשארית נחלתו. אתה יכול לשים עצמך כשיריים להרגיש את הביטול השם יתברך כמו עין, וזה מכפר לך על העוונות. לשארית נחלתו לא יחזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב רחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליך למצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליה. כל הברכות האלה למי שמשים עצמו כשיריים, אדם שמוריד את הראש ויודע שהשם עושה את הכל הכל לתכלית הטוב, כל הקשיים והצער שעובר על כל אחד, להוציא את זה מהלב, להוציא את זה מהלב. השם עושה הכל לטוב, לנסות לשמוח. אדם התעסק בשיעורי קודש, בניגוני קודש, יש את הניגונים המיוחדים של מורנו ורבנו, שזה ניגונים שיש בהם כוח עצום מאוד מאוד לקבל תקווה, לקבל התבוננות נכונה בעבודת השם. יש בזה סגולה גדולה שמורגשת במוחש. אדם משתמש בניגונים האלה, יכול גם בשעה שהוא לומד תורה להשמיע אותם לעצמו, גם בשעה שהוא הולך בדרך. זה מאוד מאוד חשוב, בעזרת השם יתברך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמח את אבות עם ישראל השבורים, ויזכה אותנו לאמונה שלמה, אמונה בו יתברך, אמונת חכמים, אמונה בתורה הקדושה. נזכה לקבל את התורה הקדושה בשמחה, באהבה, מתוך אהבת ישראל, כאיש אחד ולב אחד, אמן כן יהי רצון.